לכולן. היי רוני.
היי גיל. ברוכות הבאות לנשים זה הכל. בקוף. הפודקאסט שמדבר על ואל נשים, נשיות ומה שביניהן. אנחנו מזמינות אתכן לקחת חלק בשיחה בין שתי חברות. על נושאים שמקיפים את החיים שלנו, אבל אולי לא מקבלים מספיק פוקוס.
וגם אולי לאסוף על הדרך תובנות על עצמכן ועל העולם. חשוב לנו לציין שאנחנו אומנם מדברות בלשון נקבה, אבל המילים שלנו פונות לכולם.
גיל? על מה נדבר היום?
אז היום נדבר על קנאה, הרגש אולי הכי חברתי שקיים ושפוגש אותנו במלא מצבים. ננסה גם לנרמל אותו כמובן, אבל גם להבין איך אפשר להתמודד איתו טוב יותר.
לפני שנצלול, אנחנו רק רוצות להזכיר שיש לנו גם קהילת פייסבוק וגם קבוצת וואטסאפ, שהקישורים אליהן תמיד בתיאור של הפרק, וגם אם עדיין לא דירקתן אותנו בספוטיפיי, זה מאוד יעזור לנו ואנחנו נודה לכם ואנחנו אוהבות אתכם. תודה.
טוב, אז עוד דבר אחד קטנטן לפני שאנחנו באמת צוללות. אנחנו עושות היום ניסיון ראשון להקליט פרק מההתחלה ועד הסוף בלי לערוך אותו. מסיבות של זמן בחיים נקרא לזה. אז יש מצב שתשמעו אותנו היום קצת יותר חושבות, קצת יותר מתבלבלות.
אני מבוהלת מהקונספט, אני מקווה שזה יעבור טוב.
כן, רוני, זה בסדר להתבלבל, זה בסדר לטעות, זה בסדר להגיד, בא לי להגיד את זה שוב, ובואי נראה איך זה עובד. אולי דווקא נגלה שזה הרבה יותר אותנטי.
נגלה עולם. עולם חדש.
אז כן, שתדעו, פשוט יכול להיות שזה יישמע טיפ, 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 טיפ
אחרת. אוקיי, גיל?
התחלנו, על אם.
השטג.
סבבה. אז באנו היום לדבר על קנאה, ובגלל שזה כזה נראה לי דבר שלא מספיק מדובר, כזה במי אנחנו מקנים, על מה אנחנו מקנים, מקנות, בא לי שנתחיל בקצת לדבר על זה מהניסיון חיים שלנו.
מהפן האישי, כן.
כן, לגמרי. כי אני חושבת שזה כאילו הכי ינרמל את הסיטואציה ויבין רגע, נבין רגע ביחד על מה, על מה אנחנו מדברות.
אז אני אשמח שתתחילי, כי אני אמרתי לך גם לפני הפרק שאני כאילו לא מצליחה לחשוב על סיפורים ספציפיים, אז אולי תתני לי השראה.
סבבה. אז הדבר הראשון שחשבתי עליו בהקשר של קנאה, זה הקנאה שהייתה לי הרבה מאוד שנים לאחותי הגדולה. מעניין מה היא תחשוב כשהיא תשמע את הפרק הזה, למרות שהיא יודעת, כאילו יודעת את הסיפור, אבל אני אספר אותו קצת. אז אני אחות קטנה לשי, היא גדולה ממני בשלוש שנים, וכשגדלנו כל שנות הילדות המאוחרת נקרא לזה, והנערות, בשנים שכבר הייתי מודעת לעצמי, וידעתי כזה כבר מי אני בעולם, הסתובבתי הרבה שנים בתחושה של קנאה מאוד גדולה כלפיה. היא תמיד הצטיירה לי כאחות המושלמת, שתמיד טובה בכל מה שהיא עושה, תמיד היו לה חברים, ותמיד היא הצליחה בלימודים, והיו לה הרבה דברים בחיים, וזה הרגיש לי שהיא מצליחה לשלב את הכל, ושהיא תמיד מאוד אהובה, והיא גם הייתה מאוד מאוד יפה בעיניי, כאילו עד היום היא מאוד מאוד יפה.
וכאילו ודומה לך. אבל נשים את זה בצד.
כן, נשים את זה רגע בצד לצורך הסיפור. אבל אני באמת הרבה שנים מאוד מאוד קינאתי בה, וזה הוביל גם למערכת יחסים שלנו שלא הייתה טובה. כי איך אפשר לייתר מערכת יחסים טובה בין החיות אם אני על כל דבר הכי קטן בעולם מקנה בה, ומשווה את עצמי אליה. שאגב, השוואה היא תוצר מאוד ישיר של קנאה. בעיניי, כן, אילו זה כזה מאוד בא ביחד, אז גם זה השפיע מאוד על המערכת יחסים שלנו, וגם זה השפיע על הערך העצמי שלי, ועל הרבה דברים שעברתי, שהיו מאוד תלויים בזה, בלי שהיא בכלל יודעת. ופתחתי את זה איתה, אני חושבת שהיינו כבר בנות 20 פלוס, אחרי שכבר היא עזבה את הבית, אני חושבת שאני עדיין גרתי אצל ההורים, אבל כאילו כבר היה בינינו איזשהו ריחוק כזה של
משהו לא טוב קורה פה.
כן, והיה לי מאוד חשוב לייצר איתה קשר טוב, מתוך האג'נדה שלי בחיים, שמשפחה היא כזה הדבר אולי הכי, הקשר אולי הכי חשוב שיש. ובאומץ רב, לא יודעת איך עשיתי את זה, אבל פתחתי איתה את הנושא, ואת רוצה לנחש מה, מה, מה היה שם?
אני אגיד לך מה עולה לי בראש.
אוקיי.
שהיא קינה בך גם.
נכון.
ברור.
אז זה כאילו ברור לך, אבל מה זה לא היה לי ברור?
ברור שזה לא ברור באופן אישי, אבל כאילו בתרחיש זה נשמע מאוד הגיוני.
אני רציתי לספר לה שקינאתי בכל השנים כדי לרפא את החלק הזה בי, וכדי כאילו לשים אותו על השולחן, שגם באיזשהו מקום שהיא תדע הקשר המרוחק בינינו, הלא מספיק טוב בינינו, כאילו היה באשמתי במרכאות. כי אני קינאתי לך, אז שתדעי, זה לא משהו שעשית לא בסדר. בדיוק. כאילו רציתי לשים את זה על השולחן בשביל לפתוח איזה דף חדש, גם בשבילי וגם בשביל הקשר. ומאוד הופתעתי מזה שהיא אמרה לי שהיא קינה בי בחזרה. אני אפילו לא זוכרת על מה היא קינה בי בחזרה.
זה כל כך הפתיע אותך שלא שמעת.
זה כל כך הפתיע אותי, וגם כשאני מסתכלת אחורה, אני לא מוצאת, באמת, כאילו אולי זה קצת עצוב להגיד, אבל אני לא מוצאת בשנים האלה שלי כנערה, משהו שאפשר לקנא בי עליו. וואו, זה היה ממש עצוב.
נכון.
לא, היו דברים, אבל, אין ספק אבל... שהיו, אבל אני הייתי במקום כל כך רע עם נכון. עצמי, שאני כאילו לא הבנתי, אבל מסתבר שהיא קנאה בי גם על כל מיני דברים.
זה נקודה מעניינת, כאילו אנחנו שנייה לא מנתחות לעומק, אבל זה נקודה מעניינת. הרבה פעמים אנחנו מקנאות ממקום של חוסר ביטחון נכון. במשהו, ממקום שמשהו חסר לנו, חוסר ביטחון, ויכול להיות שהיית במצב כל כך חסר ביטחון, שגם לא ראית את הפלוסים שלך, וגם קינאת באחותך.
נכון, לגמרי.
שזה בעצם ביחד, מה שהופך את זה לעוד יותר הגיוני, שאין לך מושג על מה היא דיברה. את מבינה?
כן, אפילו לא זוכרת. אני רק זוכרת בשיחה הזאת, את החלק שאני דיברתי בו, ואת זה שהיא אמרה לי, שגם היא קינאה, קינאה, קינתה, קינאה.
וואו, צריך לדבר עם האקדמיה ללשון. גם כל הפרק יהיה לנו את סליחה אם אנחנו טועות.
אני חושבת שזה קנאה.
קנאה. כן, קנאה זה מוזר. קנאה
זה לחנות מישהו בכך.
נכון, קנאה. מעכשיו קנאה.
קנאה. אז זה סיפור כאילו הכי גדול שהיה לי בחיים סביב קנאה, ונגידת, אני לא חושבת שעברת משהו דומה לזה, כי גם היית אחות הגדולה.
באחיות, כאילו.
כן.
האמת שכאילו כשאת מדברת על באמת משפחה, לא הצלחתי לחשוב על תרחיש שבו קנאתי, יכול להיות שגם לא קראתי לזה קינה, אוקיי? כאילו, אם אחת, אנחנו חמש בנות, בסדר? אז אני אגיד אחת האחיות שלי, כי יש כמה, לבחור מהם.
מיליון.
אבל אם אחת האחיות שלי הייתה לי מערכת יחסים מאוד קשה, גם סיפרתי על זה בפרק על משפחה, שכאילו היינו מאוד מאוד בדיס כל הזמן כשהיינו קטנות יותר, אבל אני לא חושבת שמצידי זה בא מקנאה. יכול להיות שמצידה, אגב, כן. אני לא חושבת שמצידי זה בא מקנאה, אני לא חושבת שקינאתי בה, אני חושבת שכעסתי עליה, אני חושבת שהצבן אותי מה היא עושה, אבל לא כי הפריע לי איך ההורים רואים, כאילו, לא הפריע לי איך של ההורים, לא הפריע לי שהיא טובה יותר.
אבל למה את מעלה את זה עכשיו? למה זה עלה לך?
כי ההתנהגות היא כזו. כאילו, מה שאת קצת סיפרת שהיה לך עם שי, אני הרגשתי שהיה לי עם אופיר, התוצאה נשמעת אותו דבר. אבל אני לא חושבת שזה היה מקנאה. אני כן יודעת להגיד שבדיעבד, כשגדלתי וידעתי קצת יותר טוב להסתכל על המערכת יחסים של האחיות ועל השוני בינינו, אחותי יובל, שהיא אחות השנייה אחריי, היא כל כך שונה ממני, שלפעמים אני מרגישה שאני מקנה למאפיינים באישיות שלה, אבל זה היום. אני בת 29, המערכת יחסים שלי עם אחותי מאוד טובה, אני לא יודעת אם אני יכולה לקרוא לזה קנאה, או הערכה מאוד גדולה לאופי שלה, או למאפיינים מסוימים באופי שלה, אני לא מרגישה שזה מוביל אותי לאקט מסוים, ויכול להיות שזה בגלל שלא ניתחנו מה זה קנאה.
זהו, זה בדיוק משהו שעולה לי, שאומנם עוד יש לי דברים לספר על חוויות אישיות, אבל זה מוביל לשאלה שאולי נפתח אותה עכשיו, אולי נפתח אותה תכף.
תכי את זה, מה פתח, אנחנו זורמות.
יאללה, אז אנחנו בזרימה. שהשאלה היא, האם קנאה היא דבר חיובי או שלילי?
ומה זה אומר בפרקטיקה? כאילו, האם אני יכולה להסתכל על האופי שלך, גיל, והנה, זו דוגמה מעולה, את עושה דברים שאני לא אעשה, אפילו דיברתי עלייך עם אמא שלי לפני כמה ימים, שאנחנו מאוד לא מסודרות. אני ואמא שלי לא מסודרות בכלל. כאילו, בלגן, 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 במוח, בלוז, בהכל. ואז באיזשהו בשיחה עלה, אנחנו צריכות להיות גיל. אנחנו צריכות את גיל, אנחנו צריכות להיות גיל. עכשיו, זה משהו שלי אין, ולך יש, ולי חסר, וכן הייתי רוצה להיות כמו גיל בקטע של לסדר את הלוז, להיות כמו גיל בקטע של להיות אחראית על הזמנים שלי. אני מקנה בך? אני לא חושבת שאני מרגישה כלפייך קנאה. אני מעריכה את זה בך מאוד.
אבל אני חושבת שאם זה משהו שאת... יש מעריכה ויש אני רוצה גם. אני יכולה להעריך משהו במישהו ולא לרצות גם.
אבל זו קנאה?
אני חושבת שכן, אבל יש קנאה שהיא גם ממש חיובית. אני חושבת שזה ההבדל בין להגיד, אוף, למה אני לא, לבין... בא לי להיות כמו
גם.
גיל. כאילו, כמו שאת אומרת, בא לי להיות כמו גיל, ושזה מגיע באמת ממקום כזה של הערכה. כאילו, השאלה היא איך אנחנו בסוף מתייחסות לעצמנו בתוך זה, אם יש שם בליל מחשבות של שיפוטיות עצמית וביקורת ואיזה מין התבאסות כזאת על עצמנו, אז obviously הקנאה היא מאוד שלילית ותוביל אותנו למקום לא טוב, אבל וואלה, כנראה שאני חושבת שכן יש מקום לקנאה חיובית. זה בדיוק כמו השוואות שיצא לנו לדבר על זה. איך אני משווה את עצמי למישהו אחר, וגם ניתן ספוילרון, כבר אפשר לתת מעכשיו ספוילר, למרות שאנחנו בתחילת הפרק.
ספיילרי אותנו.
אז הספוילרון הוא שהיום בפינת הטיפ מחברה טובה, הפינה הנהדרת שלנו, אנחנו ממש ניתן רגע איזשהו טיפ פרקטי לאיך אפשר להתמודד טוב יותר עם קנאה, בדומה לעולם הזה של השוואות. אז אני בכוונה לא אומרת עכשיו את כל התורה שלנו, כי חשבנו על זה כמשהו באמת מאוד מאוד פרקטי, ונשאיר את זה לחלק הפרקטי של הפרק. כן, לפעמים זה ממש קשה למצוא טיפ, שתדעו לכם, כי בא לנו באמת לתת לכם משהו שהוא כאילו מאוד מעשי. אז יהיה, אבל לעכשיו, לנקודה הזאת של הפרק, אני חושבת שאפשר להגיד שכן, זה גם יכול להיות חיובי לפעמים.
מה ההבדל אז בין קנאה להשראה? אני בכוונה שואלת אותך את זה, כי אני לא מצליחה להרגיש קנאה בנושא הזה, אז אני אומרת, אולי אני לא מבין, אולי המילה קנאה היא...
א', אולי באמת את לא מקנה שם, וסתם אני עכשיו נתתי פה נאום...
לא, אני אומרת, מה ההבדל בין קנאה להשראה? אני חושבת, הרבה פעמים, שבנות מדברות איתי, נגיד באינסטגרם, על משהו שעשיתי, על איזה בגד שלבשתי, אומץ, זה, עניינים, בסדר? וחלקן יגידו שהן מקנות בי, וחלקן יגידו איזו השראה. בסדר? בסופו של דבר, הסאבטקסט, השורה התחתונה היא, אני רוצה גם. לא אוף, אני רוצה גם. בוא נגיד, בשתי המקרים זה, אני רוצה גם.
כן.
האם יש הבדל בין השראה לקינה? יכול להיות שיש מילה שאת ואני לא חושבות עליה.
יכול להיות.
שהיא המילה הזאת שמדייקת את מה שאני מרגישה, נגיד, כלפי היכולות שלך.
גם יכול להיות שקנאה נתפסת חברתית כמשהו שהוא שלילי מיסודו, ואז מי שמביע את זה בפן השלילי של אוף למה אני לא, משתמשת במילה הזאת. יכול להיות שפשוט חברתית הגענו למצב שאנחנו משתמשים במילה הזאת רק כרע. כן, זה כמו כאילו הדוגמה הכי... כאילו שמסבירה את זה, שעולה לי הכי באינסטינקט כזה, זה להגיד יא הומו. אוקיי? כאילו שהומו זו מילה שנתפסת מאוד מאוד שלילית בחברה, אבל לא מדובר במילה שלילית. אוקיי? את יודעת מה, אני אתן לך משהו יותר קשור לזה, מעולם הרגשות. זה כמו שכעס נתפס הרבה פעמים כרגש, שמתייגים רגש כחיובי או שלילי, ואני נגיד, כאילו בעבודה שלי עם אנשים, תמיד, תמיד אוהבת להגיד, אין דבר כזה רגש חיובי או שלילי. כל הרגשות שמרכיבים אותנו, הם חיוביים, כי הם חלק מהחיים שלנו, והם חלק ממה שמקדם
וצריך
אותנו.
וצריך אותם, כן.
וצריך קנאה כמו שצריך להיות שמחים, וצריך כעס כמו שצריך עצב, כי בסוף זה מה שבונה אותנו, וזה מה שגורם לנו להיות חיים ולא אפתיים.
מצליק, אז... זה נרמול, כי זה כמו שאני מנסה לחשוב על זה, אמרת עצב, מילה טובה, כי עצב הוא על פניו רגע שלי, כי אנחנו עצובים, זה עצוב, זה לא טוב, זה. אבל נורא בשנים האחרונות, ובכלל באופן כללי, בטח לנשים, מותר להיות עצובות. כאילו, זה מנורמל, של זה משחרר, וזה מעצים, וזה מרגש, וכאילו מותר להיות עצובים, זה לא בהכרח רגע שלילי. אז אולי אנחנו עושות פה פרק, שגם מה שנקרא... אנחנו שואפות בו למתג מחדש את המילה קנאה. ואם באמת מה שאני מרגישה כלפייך או כלפי אחותי, סתם דוגמה, הם לא רגשות רעים, אבל אני כן מקנה למשהו שלכן יש ולי אין, אז בוא נקרא לזה קנאה חיובית, או ננרמל קנאה, או נקרא לזה, לא יודעת, קנאה פרו-מקס.
פרו-מקס.
מה את אומרת?
זה כל כך יצחיק אותי עכשיו, שבאת לי בהפתעה ששכחתי מה רציתי להגיד. רציתי להגיד משהו, אבל כן, אני מסכימה, כי בסוף זה פשוט חלק מהחיים. אני לא חושבת שאנחנו נוכל, כאילו, אנחנו הרבה פעמים מדברות על כל העולם הזה של ניהול רגשות, וגם בהקשר של קנאה, אני לא חושבת שאנחנו נוכל אי פעם להפסיק לקנא. אמרנו שקנאה מאוד, מאוד מתקשרת להשוואה, והשוואה חברתית בפרט, וגם, כאילו, זה נגיד משהו שיצא לי לדבר עליו הרבה באינסטגרם בתקופה האחרונה, על השוואות, ואמרתי, אנחנו לא נוכל להפסיק להשוות את עצמנו לאחרים. זה קצת build in ב-DNA החברתי בעולם.
נכון.
השאלה היא, איך עושים את זה, ואיך מתמודדים עם זה, ומה אני חושבת על עצמי, ואיך אני פועלת אחרי שאני מקנה למישהי, למישהו. אילו זאת השאלה הגדולה, לא איך להפסיק לקנה. גם זה משהו שאני אוהבת לעשות הרבה פעמים שאני עובדת עם אנשים. לדבר על, על נכון, יש לנו את הקולות האלה בראש. אני אומרת, אנחנו לא רוצים להעלים את זה לגמרי, כי זה לא ריאלי. אבל מה כן אנחנו נרצה לעשות? להנמיך את הווליום של הדבר הזה בראש שלנו ולהחליף אותו במשהו מקדם.
אני לא זוכרת אם דיברנו על זה בפודקאסט או לא, אבל זה כמו במיינדפולנס, כשחוויתי מעט מאוד פעמים,
לגמרי.
שכשיש רעשים ברקע, סתם נגיד רעש תורדני של ציפור, והציפור מצייצת ומצייצת, אבל אני מנסה עכשיו להיות באיזשהו תהליך של שקט. אם אני אשתיק את הציפור, היא רק תשמע לי יותר. זה כמו שאני... יצא לכם פעם לדבר עם חבר או חברה, ואומרים, על מה אתה חושב עכשיו? ואז אתה כזה אומר, מנסה בכוח לא לחשוב. ורק הפאניקה מלנסות לא לחשוב גורמת לך לחשוב. כלומר, אתה מעצים רעשים.
זה כמו שמנסים ללכת לישון ולא מצליחים להירדם עם מחשבות, ואז כזה, לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב. אי אפשר לא לחשוב, וגם כנראה שלא נוכל לא לקנא או לא להשוות או whatever.
נכון. והמילה קינה מזכירה לי תמיד ומאוד תקופה בחיים, וזה תקופת התיכון. בכלל בית ספר, אבל אני חושבת שתקופת התיכון, בואי נגיד שאני לא מכירה אדם בת גילי שלא חווה קנאה בתיכון. מבחינתי, התיכון הוא פשוט תקופה שמזקקת ומייצגת את כל מה...
שרע בעולם.
גם, אני חושבת שזו תקופה מזוויעה. בדיוק לפני כמה זמן הייתה לי הרצאה, ומישהי לבני נוער, ואחת מהבנות באה לדבר איתי. מישהי יפה להדהים, בסדר? כאילו פלולס. בעיניים שלי כמובן.
כן.
כמובן. והיא דיברה איתי על כמה דימוי הגוף של הירוד וכו' וכו'. ואמרתי לה, את בתקופה הכי קשה בחיים. הכל חברתי, רק חברתי. שום דבר לא מעניין, לא הבריאות שלך, לא הבריאות הנפשית, כלום. רק חברתי.
נכון.
תקופה מאוד מאוד קשה, וגם אני חוויתי את התיכון בצורה הזאת. ואני חושבת שאין לי פרצוף של מי ששקינתי בה, כמו פרצופים. חבורה...
יותר ההרגשה, פחות המישהי הספציפית הזאת.
יותר ייצוג של דברים שלא היה לי מאשר זה, ובתיכון זה ממש מחולק, כאילו אין לי, אני לא מקובלת, זו מילה שפחות משתמשים בה כשגדלים כבר. אני לא מקובלת, אני לא רזה, הכל מאוד כאילו דיכוטומי,
זה המילה שלי. כן, אבל את צודקת, כאילו זה באמת כזה, כאילו, מה זה את צודקת? אני מזדהה עם זה גם מאוד, אבל אני יכולה לחשוב על מלא סיפורים מהתיכון, החטיבה והתיכון שכינתי לאנשים ספציפיים מאוד, סיטואציות ספציפיות שאני זוכרת.
אני חושבת שגם באופי שלנו את זוכרת סיפורים יותר טוב ממני.
יכול להיות.
כאילו...
יכול להיות. אני אתן לך סתם דוגמה שעכשיו עולה לי. בכיתה, בחופש הגדול בין י' א' ל-י' ב', נסעתי לים עם שתי חברות שרקדו איתי אז באותה תקופה, וגם ככה, בתוך עולם הריקודים היה לי כל כך הרבה מצבים של קנאה והשוואות וכאלה, שאני לא יודעת איך המשכתי לרקוד, כאילו כנראה זה עשה לי כל כך טוב, שזה התעלה על כל הרע, אבל זה באמת היה עולם כזה, והיו שתי חברות מאוד טובות שלי, ונסענו לים, וזו התקופה שסיפרתי כבר בכמה פרקים שלא ישבתי, כי הבטן אסור לראות אותה מקופלת. זה היה כזה התקופה שאו עומדים או שוכבים. ואם יושבים, רק עם חולצה או מגבת. כאילו, התקופה הזאת...
משכיבה המעצמנת הזאת על המרפקי ידיים, תראה, וואו, זה כוח לא נוח, מי יושב ככה?
כן, רק כדי שהבטן תראה קצת יותר שטוחה.
כן.
זווה. אבל באמת זאת הייתה תקופה שבה הייתי הכי הכי ברע עם הגוף שלי, והן שתיהן היו רזות, 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 ואני ממש זוכרת את עצמי, הם נכנסו למים, ואני נשארתי לשמור על הדברים, עשינו כזה תורות, ואני זוכרת את הנקודה הזאת שאני יושבת שם, מכוסה באיזה משהו, רק שלא יראו שום דבר, ומסתכלת עליה, נכנסות למים, וכל כך מקנה בגוף שלהן, כל כך מקנה בזה שהן במרכאות כפולות ומכופלות, יכולות להרשות לעצמן, להתנהל בחופשיות, בבגד ים, וזה משהו שהולך איתי, הלך איתי אחר כך הרבה מאוד זמן, וכמעט בכל סיטואציה חברתית כזאת שקשורה איכשהו לגוף, המחשבות האלה היו שם, וזה לא להאמין כמה המחשבות האלה של הקנאה משפיעות, כאילו, אולי מבחוץ, זה לא נראה למישהו שמשהו לא בסדר איתי, יכול להיות שאם נשאל אותן על היום הזה, אנחנו לא בקשר היום, אבל אם נשאל אותן על היום הזה, הם יגידו, מה היה הכי כיף בעולם, וגיל הייתה חברותית וכיפית כרגיל, אבל זה לא להאמין מה הדברים האלה יכולים לעשות לנו ברמה האישית, כמה, כמה המחשבות האלה של הקנאה השלילית, הצד האפל של הקנאה, יכול ללכת איתנו בלילה ויום אחרי ובכל סיטואציה שדומה לה.
מה שאת סיפרת עכשיו על מקרה אחד, פשוט היו לי עשרות.
כן, גם זה מקרה אחד מתוך עשרות, אבל זה פשוט יום שאני ממש זוכרת במיוחד, כן, היו שתיים כאלה שקינאתי בהן במיוחד, והן היו חברות שלי, כן?
אז בואי רגע נתעכב על זה, כי קל מאוד לדבר על קנאה בקרב אנשים שיש לך גם רגשות נוספים שליליים אליהם, אוקיי? נכון. כאילו, לי נורא, שאלת אותי לפני הפרק, נו, במי את מקנה? אמרתי לך, ברותם סלע. עכשיו, אין לי רגשות שליליים עליה, אבל קל לי להתנתק ממנה רגשית.
זה לא רגשות שליליים, כמו פשוט ריחוק.
בדיוק, קל לי להיות רחוקה ממנה רגשית, כי אני לא מכירה אותה. והיא דמות, כאילו... כן. ואגב, אני מקנה בה רק על הדברים שאני אהפה עליה בהם. כן? כי היא מצליחה, והיא מפורסמת, והיא יפה, והיא הגיעה למקומות שאני הייתי רוצה להגיע אליהם, וכו' וכו', כן? אבל קל לי להגיד לך, רותם סלע. לעומת זאת, להגיד לך, לדוגמה, החברה הכי טובה שלי, או אחותי, זה כבר באמת כבד יותר. ואיך אנחנו נקנה במישהי שאנחנו אוהבות? וזה מה שאת אומרת, אני אהבתי אותם, הם חברות שלי, הם באמת חברות שלי, אני לא הייתי איתם כי הייתי חייבת.
כן.
הם חברות שלי, למה אני מקנה בהם?
אני פשוט לא חושבת שזה סותר.
זהו, זה הרבה יותר יש... שלנו, מאשר האדם ש... כאילו, קצת מרגיש לפעמים... שבחלק, ממש לא באופן כולל, שבחלק מהפעמים שאנחנו מקנאות, כמעט ואין קשר לבן אדם שמולנו עבור מי הוא.
ברור, זה מראה, זה פשוט בן אדם שהוא כרגע מראה למשהו שאני רוצה להשיג או להיות או כן. משהו כזה. זה לא הבן אדם הספציפי, לדעתי, אף פעם, לא לפעמים.
כאילו לא באשמתו, את אומרת.
כן, וגם זה לא... נגיד, שאני הסתכלתי עליהן, זה לא שקינאתי בגוף הספציפי שיש להן.
אני רוצה להתווכח על משהו אחד.
קינאתי ביכולת להרגיש בנוח בגוף, וקינאתי ברזון. אבל זה כותרות, זה לא אני רוצה את הגוף הספציפי הזה.
של הבחורה הזו. אני אגיד משהו. אני כן מרגישה שברוב הפעמים שאנחנו מקנאות, זה בגלל באמת הטייטלים, או העומק האישי שלנו, אבל אני כן חושבת שיש אחריות. וזה גם נושא שרצינו לדבר עליו, אז בואו נפתח גם אותו.
אחריות מה?
רשתות כאילו. חברתיות, דוגמה מעולה. Mm-hmm. רשתות חברתיות וכוח חברתי, אוקיי? שוב, גם טלוויזיה זה כוח חברתי. להראות דברים, כשיש לך קהל, ובואי, זה יכול להיות קהל של אלף, זה יכול להיות קהל של מאות אלפים, בטח ובטח כשמה שאת עושה זה מה שנקרא בצורה כזאת אחרת, לייפסטייל, יודעת, ההגדרה של מה זה לייפסטייל, להיות בלוגרית לייפסטייל, זה להראות כמעט כל דבר בחיים, ואיך אני, מה הסטייל שלי? זה יכול להיות מאוכל, ואיך אני מסדרת את המטבח, ועד איך אני מאכילה את התינוק שלי, דרך איך אני שואבת את הבית. זה המון המון, וכמובן בגדים ונראות, וקרם פנים ושיער וכו'. ופה אנחנו בהכרח נותנות לעצמנו פתח שקנאו בנו, לא רק אנחנו, כל מי שמתעסקת בדברים האלה, וכן, יש לנו אחריות, זאת הכוונה שלי. אז אני מסכימה שבסופו של דבר, כשאת קינאת בחברות שלך, זה לא היה אשמתן.
כן.
אני גם חושבת באותה נשימה שיש אנשים שאחראים לאיך נרגיש כלפיהם. וכשאנחנו רואות סרטונים בטיקטוק של בנות שמראות את היום המושלם שלהן, את הגוף המושלם שלהן, וגם מדברות על איך הן עושות את זה, הן בהכרח אחראיות לזה שאני אקנה בהן. לא, אני לא אומרת שהן... עושות את זה ברע, אני לא אומרת שהן אשמות, לא אומרת את המילה אשמות, אבל אני אומרת שיש אחריות.
לזה, כי אני מסכימה שיש אחריות, אבל אני לא מסכימה עם אמרתי איזה משפט שחבל שלא כתבתי אותו כדי שאני אוכל לצטט אותו, למרות שזה נאמר לפני 20 שניות, משהו כמו אין גורמות לי להרגיש קנאה. וכאילו, סליחה שאני שוב חובשת את הכובע, אבל...
אני חובשת אותו, אתם לא רואות, אבל היא חבשה.
אי אפשר, אף אחד לא יכול לגרום לנו להרגיש משהו.
אני מסכימה.
אילו, הרגשות שלנו הם תוצר של המחשבות שלנו. אני מסכימה שיש אחריות להראות את הגם וגם, ולנרמל וטיטטה. אנחנו בסוף אחראיות לרגשות שלנו באופן מאוד מאוד בלעדי, גם אם אתן לא חושבות ככה, סורי, לבשר לכן, זה נכון. אבל אני מאוד מסכימה על האחריות, בגלל זה אני ואת באינסטגרם שלנו, גם שיש לנו קהילה של רק במרכאות כמה מאות אלפים, אנחנו...
לא, אין לנו מאות אלפים, יש לנו אלפים.
מה אמרתי?
מאות אלפים, אני כזה... זה אולי... מה, איך אני לא מייצגת? מה קורה פה?
אולי זה פליטה פרוידיאנית. מה את רוצה בחיים? מה החלום שלך? מכירה את זאתי? מה החלום שלך? כן, סליחה, וואו. זה היה ממש פליטה. אז למרות שיש לנו רק כמה אלפים של קהל, אנחנו שמות הרבה מאוד משקל להראות את הגם וגם הזה, ולהראות שלא הכל טוב, ולהראות שלא הכל מושלם, כי יכול להיות אגב שגם בתוך הדבר הזה, שאנחנו מראות שלא הכל מושלם, ולא הכל טוב, והנה גם לי יש ככה, וגם לי יש אתגרים, וגם לי יש קשיים, וגם לי יש את כל קשת הרגשות, ובלה בלה בלה, יכול להיות שעדיין יש מי שמקנות בנו. אבל זה, כאילו, זה לא אשמתנו, קודם כל, וגם, כאילו, כמו שאת אומרת, יש אחריות, אבל גם יש אחריות אישית של מי שצופה.
נכון, וזה באמת המקום הבוגר שלנו, ובאמת למה אנחנו מדברות על קנאה, למה פרק שלם עוסק בקנאה, כי אנחנו לא רק נעלה מה זה, ואז נדבר על איך היה לנו, ונגיד לכם תודה רבה שלום. כאילו, כן יש העניין של איך מתמודדים עם זה, וכמובן שסביר להניח שחתך המאזינות שלנו בגילאים הוא מעל גיל 20. כלומר, כשאני חושבת באמת על הסיפורים שהיה לנו בתקופה שבה בתיכון ובתקופה שהיא חברתית מאוד מאוד קשה, אני חושבת שצריך לחוות קנאה. צריך לחוות את הרגשות האלה. כמה שלא הייתי מאחלת לאחיות שלי הקטנות לעבור את מה ש... או לחוות, אפילו לא לעבור. אני לא מרגישה שעברתי איזושהי סאגה, כמו שכאילו חוויתי רגשות קשים. לא הייתי מאחלת להם, אני יודעת שאני צריכות לחוות את זה. כי זה מי...
אבל את מדברת כאילו אנחנו היום לא חוות קנאה בתור מבוגרות.
אני מדברת רגע מהמקום הזה שלא להיות מודעת לאחריות שלנו. כשאת אומרת שאני לא יכולה להגיד על משפיענית שהיא גורמת, אני מאוד מסכימה איתך. ובאותה נשימה, אני לא אומרת את זה עבור מישהי בת 30, 25, שהיא במרכאות גורמת לה, או שאת מבינה מה אני אומרת, נכון? אני לא מתייחסת לקהל שלה שהיא בחורה בוגרת, אוקיי? ובאמת היא צריכה להבין או מומלץ שהיא תבין שהיא זאת ששולטת ברגשות שלה. אני מדברת עבור ילדה בת 16 שלא תבין את זה כרגע פשוט. ולא כי היא טיפשה, אלא כי היא צריכה רגע לעבור את הקנאה ולהבין שהיא לא רוצה להרגיש קנאה. ולהבין איפה זה פוגש אותה כדי להבין שהיא זאת ששולטת ברגשות בסוף.
כן.
אז שם אני מתייחס לזה. וכנראה החיות שלי או שאר ילדות בנות 16 יצטרכו להבין את זה בדרך הזו גם אם פחות קשה.
את גם גורמת לי להבין שקנאה ברשתות החברתיות מאוד מתקשרת לעולם של ראייה ביקורתית. כי בשביל להתמודד עם הקנאה, כמו שאת אומרת, עלינו לפתח ראייה ביקורתית, של להסתכל על תוכן ולא להגיד היא גורמת לי או היא עושה לי או כזה, אלא להסתכל על תוכן ולהגיד מה אני רואה פה, מה זה גורם לי להרגיש, למה אני מרגישה ככה, מה אני יכולה לעשות עם זה, כאילו, כל העולם הזה של ראייה ביקורתית. כאילו, זה פשוט, הנה, מצאנו עוד טיפ שאיננו נכלל. איננו נכלל בתוך
הטיפ. אבל מה הטיפ? תדייקי לי, כי אני לא הצלחתי להבין.
שכשאנחנו נתקלות בקנאה במישהי ספציפית ברשתות החברתיות, להכניס את הכלי הזה של... נו, את מבלבלת אותי. להכניס את הכלי...
אני מרגשת אותך.
היא יושבת ומסתכלת עליי, כן?
אני מרגשת אותך פשוט.
אני מאשימה אותך ברגשות שלי, סתם. שכשאנחנו נתקלות בקנאה במישהי ספציפית ברשתות החברתיות, להשתמש בכלי של ראייה ביקורתית ולעצור רגע ולשאול את עצמי, מה ראיתי פה עכשיו? מה זה עושה לי? מה זה גורם לי להרגיש? איך אני יכולה להתמודד עם זה טוב יותר? מה יש שם אולי שאני לא רואה? כאילו, להתחיל לשאול את עצמנו את השאלות, מה זה ראייה ביקורתית?
למה אני עוקבת אחרי אותה בחורה?
כל השאלות האלה זה שאלות של ראייה ביקורתית, של פשוט לא לקחת כמובן מאליו את מה שאני רואה, אלא לחקור אותו בראש שלי.
דפנטלי.
אז הנה, כלי נאמבר וואן.
כלי.
אולי כבר נתנו כלים שלא נתנו להם בשם, אבל זה כאילו ממש אחלה טיפ בעיניי, כי זה מאוד מתקשר. לא חשבתי על זה בכלל לפני שדיברנו. אבל זה מאוד מתקשר.
כמה פורה הפודקאסט הזה?
את יודעת, אבל, רגע, יש לי שאלה. כאילו, לי יש תשובה עליה, אבל אני רוצה קודם לשאול אותך. בתוך העולם הזה של להיות יוצרת תוכן ברשתות החברתיות, אז כאילו לאו דווקא בתחום שלך, אלא ככותרת של יוצרת תוכן, את חווה שם קנאה?
וואלה, תשמעי סיפור.
יופי, יופי, פתחתי פה משהו. אחרי זה גם אני יש. גם אני יש.
אתה חושב, תני להתבצע.
לא, כי...
שזה הרבה באמת, סתם. יש כמה בלוגריות ישראליות צעירות באופן יחסי בגילן, עם העשרות עד כמעט מאות אלפי עוקבים, שאני מאוד אוהבת כי... זה האסתטיקה שאני אוהבת, כאילו, הנראות של הסטוריז, וזה כאילו... ועקבתי אחריהם עוד לפני שאני התחלתי ליצור תוכן. יש מצב שהם כאילו איפשהו בתחילת הדרך ננעץ לי משם כל מיני דברים. וראיתי סטורי של אחת שהייתה באיזושהי השקה, וממנה הגעתי לעוד ולעוד. אני מאוד אוהבת לעשות את החפירות תוך סטוריות האלה. והגעתי לכמה וכמה יוצרות תוכן ישראליות יחסית צעירות בגילן, כאילו בין 20 ל-30 כזה, ברמת הגיל, שיש להם 30-40 אלף עוקבים. ואני מנסה להבין, מניין ה-30-40 אלף עוקבים האלה? כאילו, מה התוכן? למה עוקבים אחריהם? לא מתוך מקום מקנה, עדיין, אלא מתוך מקום של להבין. אני מחקר. ואותו, סליחה על הכללה, פאקינג דבר. אותו דבר, אותו קוד, לאותה חנות, לאותו אתר, לאותו זה, אותם היילייטים, אז זה קצת כתוב שונה, והסיפור חיים שלה קצת שונה. אותו דבר, אפילו הפיד שהוא בצבעי אפור חום שחור. אותו דבר.
כן.
ואני מסתכלת על זה, ואני בן אדם שמאוד מאוד אכפת לו מהאסתטיקה שלו, כאילו של העמוד. זה באנגלית המילה אסתטיקה יותר רלוונטי, אסתטיק, כאילו הווייב. של העמוד. מאוד אכפת לי ממה שאני משדרת, מאוד אכפת לי מאיך שהסטורי שלי נראה, כי אני בן אדם שגילה עם השנים שיש לו בעיה קשה מאוד איך קוראים לזה? פרפקציוניזם בדברים מסוימים. אבל אני ישבתי ואני נכנסתי על עוד עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד ואני כעסתי. ועכשיו אני יכולה להגיד לך שאני מבינה שכיניתי. כי אני מבינה שאני קוראת את התחת עבור תוכן שבעיניי הוא הרבה יותר חשוב. שוב, בעיניי כמובן אני מקבלת דעות שונות. ואני, אין לי את ה-30-40 אלף עוקבים האלה. ואני לא עושה, אני לא מתפרנסת מזה. יותר מזה, אני רוב עושה את זה בחינם. ובטח שכיניתי. זה הצבן אותי, ואז הבנתי שכיניתי. אז הנה הסיפור שלי.
אבל זה לא רק בעבר, זה עודנו, לא?
מעצבן אותי?
כן, הקינה עוד קיימת, לא?
כמעט כל מי ש...
כאילו, את עדיין באותו מצב, זה לא שזה משהו ש...
כמעט כל מי שמתפרנסת בכבוד מהתוכן שלה, כן, אני מקנה בה.
אני, זה יותר נוגע אליי ברמת הנגיד ויראליות של דברים, שלפעמים אני יוצרת תוכן של משהו שאני אומרת, וואי, זה כל כך חשוב, זה צריך להגיע לכל כך הרבה, לכל כך הרבה אנשים, ואז אני מקנה באנשים אחרים שאני רואה שכאילו העלו איזשהו סרטון, לאו דווקא על אותו סרטון או תוכן, או לא משנה באיזה תצורה התוכן הזה עלה, אבל כאילו של משהו נגיד שטותי, או של משהו ש... הוא כן חשוב, אבל נאמר בעיניי בצורה הרבה פחות טובה ממה שאני עשיתי, ואני אומרת, לא, 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 כאילו, מה? למה? למה היא כן ואני לא? כאילו, סליחה, שגם אני מקללת, כאילו, אמא, כי ישבתי עכשיו על הדבר הזה, צילמתי, ערכתי, חשבתי, היה פה זה, למה רק 1,000 צפיות? למה? למה? אני כבר הגעתי להרבה יותר מזה בסרטונים אחרים, למה זה לא הצליח? ואז יש איזה מין לופ כזה לפעמים, אני מאוד מנסה לעצור אותו כי זה לא בריא, וגם אני זוכרת שאת אמרת פעם, שמישהי אמרה לך, כשהיו לך 2,000 עוקבים, תדמייני שאת בחדר עם 2,000 אנשים, אז אני מנסה להיזכר בדברים האלה, של כזה, להסתפק במה שיש ולהגיד וואו, אבל לגמרי יש שם, זה אילו זה קורה. אני חושבת שגם מי שיוצר את תוכן ותגיד לך שהיא לא מקנה לדברים האלה, שקרנית.
מאוד לא מתאים לך המשפט הזה, גיל קאופמן, את יודעת?
למה?
מאוד לא מתאים לך, כי יש סיבה שמישהי תגיד לך שהיא לא מקנה. יכול להיות שאני ואת מכירות בעובדה שאנחנו לא מאמינות שיכול לדבר כזה.
היא יכולה להגיד, בדיוק, היא יכולה להגיד שהיא לא מקנה.
אבל זה לא כי היא שקרנית. ויבוא הגזר ויקה את הגנה הנשמה שלי.
לא, אבל הבנת במה אני מתכוונת.
גיל קאופמן יחסים בצמיחה, את תנשמי, כי את תמיד מתקנת אותי על המילים שלי, והנה אני מתקנת אותך על המילה שלך.
אוקיי, אז אני מתנצלת עם מישהי נעלבה שקראתי לה שקרנית.
לא בגלל מישהי נעלבה, בגלל שכנראה גם בקנאה, הנה, אנחנו פותחות פה נושא, כנראה גם בקנאה.
קשה להודות בזה.
קשה להודות בזה.
ברור, בגלל זה אני אומרת, שקרנית לא במובן של היא משקרת לי, אלא אולי היא משקרת לעצמה, כאילו,
זה גם לא שקר
לעצמך. לפעמים זה בתת מודע, כאילו,
אני אומרת לך, אתמול כעסתי עליהם, לא קינאתי בהם, והיום, רק אחרי שאנחנו מדברות עכשיו במשך חצי שעה על מה זה קנאה.
אז אולי זה לא במודעות, כאילו, את אומרת?
אז הגדרתי את זה קנאה.
אוקיי.
כעסתי עליהם, כעסתי עליהם, כעסתי על העולם.
לוקחת בחזרה את המילה, ואומרת במילים אחרות, שאני די בטוחה שזה קורה, קנאה מסוימת ביוצרות תוכן אחרות, לכל מי שיוצרת תוכן, בין אם כעסק פרטי כאילו כמונו, כאנשים פרטיים,
או... לא רק ליוצרות תוכן. כאילו... אני חושב שקצת כאילו, יותר מדי נכנסנו לעניין יצירת תוכן, ולא רוב הבנות שעוקבות אחרינו כנראה לא יוצאות תוכן ברשתות החברתיות.
יש לי דוגמה ממש טובה לזה, אני יודעת למה את מתכוונת. אפשר? אפשר להתפרץ לך?
בוודאי, גיל.
הייתה את התקופה ש... כזה של הלימודי נהיגה בגיל 17, פחות או יותר.
אוקיי, לא ציפיתי שזה יהיה תחום.
רגע, תקשיבי לדוגמה, זה רק רגע. וזה התקופה גם שהפייסבוק פרח בארץ.
אני יודעת מה הולך לבוא, אני מרגישה את זה.
ואני ממש זוכרת שאני כזה פרסמתי, עברתי טסט ראשון, סטטוס כזה בפייסבוק, נכון? שהיה כזה שפעם היינו על כל פלוט מפרסמים סטטוס.
XD זה חונקנו.
כן, ואני ממש זוכרת שהסתכלתי על סטטוסים כאלה של אחרות ואחרים בשכבה, לראות כמה לייקים הם קיבלו וכמה תגובות הם קיבלו על הפוסט הזה של הטסט הראשון, או של עברתי טסט, וכמה אני קיבלתי, והייתה שם כאילו איזושהי השוואה שאין לי ספק שאולי לא חשבתי על זה עד היום שקנאה הייתה מעורבת בו, אבל...
רוצה שאני אגיד לך יותר מזה?
אז אני מדברת על זה כי כאילו זה הדוגמה של כמישהי לא יוצרת תוכן. אלא פשוט עצם ההשוואה לאנשים אחרים, נגיד בני גילי או דומים לי או כאלה.
אני הסתכלתי על הפוסט הכרזת הצעת נישואים שלי ועל של בנות אחרות שהציעו להם לאחרונה, וחיפשתי למי יש יותר לייקים. זה קרה החודש, ולא בגיל 17. בטח, מה זאת אומרת? לי יהיה פחות לייקים בפייסבוק? ובפייסבוק, זה לא העמוד הפרטי, זה לא העמוד העסקי שלי, כאילו, זה בפייסבוק, הפרטי. סמוי שאני אקבל פחות לייקים מאיזה מישהי שבכלל לא יוצר... ברור.
זה מפתיע אותי, כי אני נתתי לך דוגמה מגיל 17, כי
אבל
היום...
אבל בדיוק זה העניין.
היום אני... להגיד לך שזה השפיע... כאילו, לא,
לא, להגיד לא לך שאני לקחתי את זה איתי? להגיד לך שזה ליווה
רגע,
אותי?
רגע, השאלה היא מה הייתה התוצאה?
חלק וחלק, חלק וחלק.
אוקיי.
לא, להגיד לך שזה עשה איזשהו שמות...
כי אם היית מקבלת אחר בלייקים, אומרת לי, זה לא עשה כלום, נו ברור, כי כאילו ניצחת במרכאות.
ברוב המקומות. אני מזכירה לך שאני יוצרת תוכן בכל זאת. כאילו יש מי שעוקב אחרי בגלל שאוהב את התוכן שלי.
כן.
אבל בכל זאת אני אומרת, כן, השקעתי בזה זמן, אבל זה לא אחר כך לקח אותי שעות קדימה, התעסקתי בזה, חשבתי מה זה אומר עליי, כאילו, השקעתי זמן בלבחון את ה... מעמד שלי.
וואי, זה מאוד מעניין.
אני מודה, אני נפתח, אצלח לי, אבי כי חטאתי. אבל כן, כאילו, אני מרגישה...
זה גם מנרמל את זה שאת אנושית ונורמלית.
מאוד אנושית. אני פשוט מבינה קצת את ההבדל שבכלל בהכל, כאילו, דעת, אנחנו מדברות פה הרבה על דימוי גוף ומסבירות שיש לנו ימים ותתתה, אבל בסופו של דבר אנחנו עושות קריירה מהדבר הזה, ואנחנו... עובדות על זה כל יום, גם ברמה האישית שלנו, וגם ברמת הרשתות החברתיות, וזה נורא קשה לראות את זה מהצד, ולא לקנא, או לא להגיד גם אני רוצה. אנחנו מנסות להסביר. עכשיו, היום אני יודעת שיש לי את הבגרות בנושא הזה. בדברים אחרים כנראה אני לא התבגרתי מספיק, או לא חוויתי את מה שאני צריכה לחוות. אבל בנושא הזה, בנושא של הניהול רגשות סביב באמת קנאה, סביב דימוי הגוף שלי, סביב האשמה עצמית, פה היה לי מספיק זמן לעבוד על זה, או שבאמת השקעתי זמן ועבודה בזה, במודע או לא במודע אגב, שהיום הקנאה היא לא דבר שקובע לי את המצב רוח, והיא לא דבר שגורם לי לבכות, אוקיי? כלומר, אני מתעסקת בזה, כי זה לא ישתנה, כי אנחנו יצורים אנושיים, כבר אמרנו את זה, זה מאוד חברתי, הלייקים בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיקטוק עדיין מזיזים לנו, כשמישהו יגיד לי שאני עושה משהו לא טוב, זה עדיין יפריע לי, פשוט האופן שבו אני מנהלת את הרגשות שלי סביב הדבר הזה, השתנה.
מהמם.
כן, נחמד.
אני חושבת שזה ממש מוביל אותנו ללשאול, אז איך עושים את זה?
רגע, אפשר לעשות אנקדוטה?
אוקיי, אני ממש רציתי להרים לפינה שלנו. האנקדוטה שלך, אני יודעת מה את רוצה להגיד, יכולה להיכנס בתוך הפינה.
יאללה, אני זורמת איתך, יאללה,
נכון, נכון, את מבינה למה אני מתכוונת?
לא יודעת, אבל אנחנו בפרק לא ארוך, אז אנחנו לא נעצור עכשיו לשאול אם אני מבינה על מה נדברת, אנחנו נשאיר פה את המתח,
וואו, איזו זרימה.
נמתח את החוט, ואנחנו נעבור לפינה הכי טובה אי פעם.
כן, כי מה שאת מספרת זה כאילו סבבה, ואנחנו רוצות לשאול איך עושים את זה, אז אנחנו נעבור, כן.
יאללה, גיל.
אני?
תזניקי אותנו.
וואו, בלייב אני מזניקה, וואו, אוקיי. 1, 2, 3, and...
טיפ מחברה טובה! נזכיר, טיפ מחברה טובה, זו הפינה הנדירה בנון, שמגיעה בסוף כל פרק שלנו, ומטרתו...
נדירה היא תמיד בנון, לא? טוב.
כן, ומטרתו לתת לכם טיפ אחד, או כמה טיפים בתוך טיפ אחד, שתקבלו מחברה טובה ולא בהכרח מבעלת מקצוע. והיום, מי שתוביל את הפינה הזאת, היא החברה הכי טובה שלי.
אני?
גיל קאופמן אור.
אוקיי, אוקיי, אני, אבל אנחנו רצינו, את רוצה להתחיל באנקדוטה שלך, לא?
אני מפחד שזו לא אותה אנקדוטה, אני אלחו את השערה פה. אוקיי, אני רציתי לספר לכן שיש הבדל.
כן, זה האנקדוטה שחשבתי.
יש הבדל בין לקנה למישהו ולקנה במישהו.
הסבירי לנו, רוני רמז, חברתי הטובה, במה מדובר?
אוקיי, לקנה במישהו. אוקיי? זה קנאה הרבה פעמים אנחנו נבין את זה בקנאה בזוגיות או קנאה בחברות. כלומר, תחשבו, לא בחברה, אוקיי? אני לא מקנאה בחברה, אני מקנאה, נגיד, אני אמרתי לא או ב?
את אמרת ב, את עשית הפוך.
אוקיי, אני רוצה להגיד לקנא למישהו.
רוני, טעית, או מי גאד, מה עושים? אוי לא, אוי ובוי, איך את מתחילה?
קנאה,
מההתחלה, איפוס.
קנאה למישהו, אוקיי? זוגיות זו דוגמה הטובה ביותר בנושא הזה. עכשיו אני מקנה שהבת זוג שלי, או בן הזוג שלי, מדברים נגיד עם מישהי, שיש להם ידידה טובה מאוד, אוקיי? זה קנאה למישהו. יש לי חברה מאוד טובה, והיא עכשיו במעגל חדש של חברים, והיא איתם הרבה, או שיש לה חברה טובה חדשה. אני מקנה למישהו, אני מקנה לה. זה לא אומר שאני מקנה באופי שלה, אני מקנה בעיקר לזמן שלנו, או לחברות שלנו. זה משהו שהוא, אגב, כשמדברים על קנאה שלילית, הרבה פעמים דווקא מדברים על זה, כי זה קנאה שיכולה להוביל להמון כעס, המון תסכול, במקרים קיצוניים חס ושלום לא עלינו לאלימות. אוקיי? אם אנחנו מדברים על באמת מערכות יחסים אלימות, זה קנאה.
כן, לאובססיביות.
בדיוק, לאובססיביות, זה קנאה למישהו. אגב, הרבה מאוד פעמים זה יכול גם להיות קנאה שנובעת ממשהו שהוא נכון. כלומר, שוב, אני שנייה מקצינה בשביל להבהיר למה אני מדברת, בגידה, אוקיי? כלומר, אני מבין שמשהו לא טוב קורה פה, יש לי איזושהי תחושה רעה בבטן, אני מקנאה, אני לא יודעת למה, משהו פה מרגיש, כלומר, יש בזה מין היגיון, זה קנאה למישהו. קנאה במישהו, זה כל מה שדיברנו עד עכשיו. קנאה באדם מסוים, קנאה באופי, קנאה בהצלחה, קנאה בהישגים, קנאה בנראות. אז זה ככה האנקדוטה שנהייתה האנקדוטה ארוכה.
אז אני חייבת גם להגיד שטעיתי, והיא לא מאוד קשורה לטיפ, וחשבתי שהיא יותר קשורה לטיפ ממה שהיא.
אבל קיבלתי פתיח החושילינג לאנקדוטה שלי.
ועכשיו, אחרי ששתינו טעינו, אבל זה היה חשוב ומעניין.
אנחנו נשלמנו אחת השנייה
בתאויות. כי הטיפ מדבר רק על אחד מהם.
נכון.
נכון, אז אני טעיתי לגמרי. בסדר.
למרות שניהול רגשות זה ניהול רגשות, אבל בואי נמשיך.
כן, כן, בסדר, אז נמשיך. אז ניסינו לחשוב באמת מה הדרך בינינו הכי פרקטית ובריאה לנו וטובה לנו להתמודד עם קנאה. מאוד בדומה להתמודדות עם השוואות לאחרים. וזה קודם כל, כמובן, לזהות את זה, כי אני חושבת שלהעלות משהו למודעות ולהיות מודעת לזה שכרגע אני מקנה במישהו אחר על משהו, זה הדבר הראשון, כאילו אי אפשר לשנות משהו או לעבוד על משהו בלי להיות מודע אליו, אז קצת להתחיל להיות במודעות, לא צריך להגיד את זה.
אמרת את זה.
כן. כאילו זה גם נושא בפני עצמו, אבל שם את זה רגע בצד. מה שאפשר לעשות במקרים כאלה, זה להתחיל לשאול את עצמנו שאלות. יש פעמים שאנחנו מקנות ממש ביכולת ספציפית, או באיזשהו כישרון ספציפי, כמו הדוגמה שאת נתת, שאת יכולה לקנא בי על זה שאני מאוד מסודרת. במקרה הזה, את יכולה לשאול את עצמך, או את זה לא רק רוני, כן? את זה גם
המאזינה. החברה הטובה שלנו.
בדיוק. את יכולה לשאול את עצמך, איך אני יכולה גם, במקום אוף, למה לי אין, למה אני לא ככה והיא כן, לשאול את עצמי, איך אני יכולה גם, במקרה הזה, איך אני יכולה להיות קצת יותר מסודרת?
דיסקליימר.
אם רוני מרימה את האצבע כאילו היא בשיעור.
כן. דיסקליימר. ואמרנו את זה גם קודם, לפני הפרק שדיברנו על זה, אנחנו מדברות על משהו שהוא ניתן להישג. אוקיי? כלומר, מאוד, כאילו זה טיפ טוב, מה שעכשיו גיל אמרה, אבל חשוב לציין שיש דברים שאנחנו לא נצליח להשיג או לא נצליח להשיג בצורה בריאה לנו, אוקיי? כלומר,
אבל אנחנו מדברים על כישרון או יכולת.
כישרון או יכולת. אני יכולה לשיר
אמרתי
חביב.
אמרתי את זה.
כן, כן, אני יכולה לשיר נחמד. אני כרגע שרה לא רע. במציאות אגב, יש לי קול חמוד, אוקיי? Mm-hmm. ואני רוצה להיות כמו שירי מימון, אוקיי? או שאני אעבור מפחי נפש מאוד מאוד גדולים, כלומר, יש לי את הכישרון השירה, אבל אני לא שירי מימון. איך אני יכולה לעשות את זה? אני יכולה לקחת שיעור פיתוח קול, אני יכולה לתת לזה יותר מהזמן שלי, אני יכולה ללמוד מוזיקה, אני יכולה, אני יכולה, אני יכולה.
אני חושבת שההמשך של הטיפ הוא כאילו גם חיבור ישיר לזה שזה לא רק זה. כמו שאת אומרת, זה לא רק לשאול איך אני יכולה להיות כמוה, כמו X, אלא גם להמשיך ולשאול את עצמי, מה אני כן? בדוגמה שלך, אם את רוצה להיות שירי מימון, את לא תהיה שירי מימון.
לא יהיה.
את לא נראית כמו שירי מימון.
למה?
את לא שרה כמו שירי מימון, וכי שירי מימון יש רק אחת.
כן, אני לא נראה מזה התכוונת.
כן, וגם כי שירי מימון יש רק אחת כפרה עליה. שרופה.
שרופה, גם אני. אוקיי.
אז אוקיי, רגע, אז אנחנו מתפזרות. כשמדובר במשהו של באמת, או משהו כזה מופשט יותר, או משהו שקשור נגיד לנראות, או לדברים שהם, קשה לי לדייק את זה, איך את מדייקת את זה?
אני רוצה להגיד מתסכלים. כאילו, אנחנו לא נראה כמו כי אי אפשר. אני לא אשאה כמו שירי מימון, כי אני לא היא. אני לא אראה כמו רותם סלע, כי אני לא היא. אבל את אומרת, אם אני צריך רגע לדייק את הטיפ בקטע הזה, של איך אני יכולה, השאלה היא, לדעתי צריכה להיות קודם. קודם כל, ההבנה שאני לא. אני לא גיל קאופמן, אני לא מסודרת כמו גיל קאופמן. מה אני כן יכולה לעשות? שיטיב איתי.
במסגרת, כן.
בדיוק.
במסגרת מה שאת יכולה להכניס לחיים שלך, וגם מה אני כן, זה על היכולת שלך לראות במה את טובה, ובמה את כישרונית וכזה, כדי לא, שהדבר הזה לא יוריד אותך למטה.
כן.
כי, אוקיי, אז אני לא מסודרת, אבל אני X, Y, Z, ת, 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 ובדברים האלה אני מדהימה ומעולה, וזה קצת עוזר להוריד את הנפח של ה, כאילו, את המשקל שאנחנו שמות על הדבר הזה שאנחנו רוצות להשיג אולי וכאילו ואין. והיה לי עוד משהו להגיד שאינני זוכרת כרגע.
אני רוצה להגיד משהו שעלה לי עכשיו, שבאמת שדיברת על זה של במה אני טובה וכולי, אני חושבת נגיד עלינו שאת יודעת שאני מקנה לך לחלק הזה, ויש דברים שאני יודעת שאת מקנה לי ביכולות שלי.
נכון.
וזה דווקא מאוד בריא. פתאום אני רוצה לתת טיפ כזה של דברו עם חברות שלכן, על הדברים שאתן מקנות בהם, ואולי גם תופתעו כמו שהיה לך עם אחותך.
נכון.
ואולי גם ואולי תשמעו גם במה אתן טובות.
ואולי גם זה
ואם לא, תזרקו את החברות לפח.
ואולי גם זה יצליח לעזור אחת לשנייה. אילו, אם את תרצי את העזרה שלי להבין איך להיות יותר מסודרת, ברור שאני אהיה שם בשבילך, אבל אני צריכה לדעת קודם
מה חסר.
מה חסר, ושאת רוצה את הדבר הזה ממני, כאילו בתור חברה.
כמובן שהכל אידיאלי, נשמע מאוד אידילי, כאילו
כן,
בסיפור.
כן, לא, זה עבודה, כן. זה צריך לעבוד על זה, וצריך להיות מספיק אמיצות בשביל להגיד את לדבר את הרגשות שלנו.
Yes.
זה לגמרי זה, ונזכרתי במה רציתי להגיד, הרבה פעמים אנחנו משוות את עצמנו באמת לאחרות, במקנות באחרות, והדבר שגם יכול לעזור פה זה להתחיל להשוות את עצמי רגע לעצמי. למשל, אם את זמרת מתחילה שרוצה להיות שירי מימון ומקנה בשירי מימון, להבין רגע איפה אני עכשיו, ואיפה למשל הייתי, או איך אני יכולה להיות יותר טובה ביחס לעצמי,
נכון.
מה אני יכולה לעשות כדי להשתפר ביחס לעצמי, אז גם זה יכול לעזור.
I agree. אני בכלל חושבת, אני באתי לפרק הזה בחשש, שקנאה זה עוד נושא מאוד מאוד כללי וזה, אבל גם משהו באנרגיות של איך שהתחלנו את הפרק, וגם העובדה שאנחנו לא אוכלות את הפרק, ואנחנו כזה עושות שכונה, וזה כיף.
האמת שזה היה כיף.
כן, לא נורא.
אולי נגלה שזה סבבה לנו.
אולי. אנחנו רוצות לשמוע, אגב, מה אתן חושבות על איך שהפרק נשמע.
כן, וסליחה אם היו קולות רקע לאורך הפרק, פשוט
אנחנו בבית של גיל.
אנחנו בבית של גיל.
וגבעתיים זו עירו אשת.
כן, יש פה מלא אמבולנסים ועניינים וכזה, אז יש מצב ששמעתם קצת, אבל זה חלק מהאותנטיות.
כן.
וואי, סיימנו, נכון? כאילו נגמר כזה?
סיימנו.
תקשיבו, היה לי פרק כיף וטוב.
כן, גם לי. למדתי המון.
כן, למדתי גם עלייך.
אני עלייך.
חיים שלי. אז נגיד תודה רבה שהייתן איתנו, וממש נשמח לשמוע מה יש לכם להגיד על הפרק, נכון. או על הנושא בכלל, והאם בזכות הטיפ שלנו הלכתן לדבר עם חברה, או עשיתן איזה עבודה, או עשיתן משהו,
חשבתן
או
על
חשבתן
זה
על זה. ספרו לנו, אנחנו ממש נשמח לדעת שאתן לא רק שומעות, אלא גם מיישמות את הדברים האלה בחייכן, ואנחנו אוהבות אתכן מאוד. הנה אמבולנס ברקע, מעניין אם שומעים אותו.
אוהבות אתכן.
ביי.